אנחנו בפרק למד, מפסוק ג', הנושא שלנו יהיה הולדתם של דן ונפתלי. אבל לפני שאנחנו מתחילות את הפסוקים האלה, אנחנו צריכות לזכור היטב את המסקנה של סוף השיעור הקודם. אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בנה, אז הסברנו שהיה שם אישור קו. יעקב אבינו, שכבר חשב שאולי באמת רחל היא לא עקר את הבית, קיבל פה את ההדרכה האלוקית, שלא רק ששום דבר לא השתנה ורחל נשארת עקר את הבית, אלא עוד עתידין בניך שנולדו לך מלאה להשתחוות לפני בנה יוסף. זאת אומרת שכל מה שהיא לא יולדת ודווקא לאה יולדת, זה לא בגלל פחיתותה או לא בגלל זה שהיא הופכת להיות שולית, אלא דווקא בגלל מעלתה, בגלל שהיא השפיץ של הכל, בגלל שהיא חוד החנית, אז צריכה להתייסד קודם כל החנית. קודם כל לאה צריכה ללדת את הבנים שירכיבו את האומה, ואז יוכל להופיע כוח רחל, שזה מעין עולם הבא, שזה מדרגת נשמת ישראל שכלולה ביוסף ובנימין, וזה יכול להופיע רק בסוף. מה שרחל, בני רחל, יוסף ובנימין נולדים רק בסוף, זה בגלל שאחרון אחרון חביב. זה לא בגלל פחיתותם, אלא דווקא בגלל מעלתם. כמו שהסברנו שאדם הראשון נולד אחרון בסדר כל הבריאה, וזה לא בגלל שהוא פחות מכולם, אלא בגלל שהוא נזר הבריאה. וכל מה שנולד קודם, מה שנברא קודם, זה רק הכנה והכשרה לקראת הופעת האדם בעצמו. אז אותו דבר גם כאן ביחס ללידתם של יוסף ובנימין. אז גם יעקב הבין שאחרי כל הסיפור הזה של הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי, אחרי כל הסיפור הזה יש אישור קו בבית יעקב. יעקב מבין שרחל הייתה ונשארה עקרת הבית, וגם רחל עכשיו מתרוממת להבין של מה שהיא לא יולדת זה לא בגלל שהיא פחות צדיקה מלאה, אלא בדיוק ההפך, בגלל מעלתה היא יכולה להופיע רק בסוף. אז אם הבנו את זה וזה יושב אצלנו לגמרי, אנחנו יכולות להתקדם הלאה לפסוקים הבאים. אז בואו תפתחו בבקשה בפסוק ג' פרק למד. ותומר, הנה אמתי וילהה, בוא אליה ותלד על ברכי, ויבנה גם אנוכי ממנה, ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב, ותהר בלהה, ותלד ליעקב בן. אני אשמח שתעצרו פה את ההקלטה, תתבוננו בפסוקים ותעלו את השאלות מעצמכם. ואז תחזרו להמשך השיעור. השאלה הראשונה שאנחנו נשאל, זה מדוע היא אומרת הנה? מדוע לא די לומר, בוא אל אמתי בלהה ותלד על ברכי? מה מוסיפה המילה הנה? וגם מדוע השפחה הופכת להיות פה אמה? היא לא אומרת הנה שפחתי בלהה, אלא הנה אמתי בלהה. מה קרה שפה בלהה נקראת אמה? ואז היא אומרת בוא אליה ותלד על ברכי ויבנה גם אנוכי ממנה. אז אנחנו רוצים להבין מה הרעיון שמסתתר מאחורי נתינת השפחה, ולמה היא חושבת שזה מה שיגרום לה להיבנות ממנה. וגם אנחנו רוצים להבין את הביטוי מה זה ותלד על ברכי. ואז כתוב בפסוק ד' ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב. ואנחנו רוצים לשאול בשביל מה צריך להגיד ויבוא אליה יעקב, כי אם בפסוק ה' כתוב ותהר בלהה ותלד ליעקב בן, אז ברור שהוא בא אליה, אז בשביל מה צריך להגיד ויבוא אליה יעקב? וגם בפסוק ה', אם יעקב בא אליה אז ברור שהיא ילדה ליעקב, אז מדוע לא מספיק לומר ותהר בלהה ותלד בן, וכבר ברור מאליו שזה ליעקב, לכן המילה ליעקב היא לכאורה מיותרת. אז אנחנו רוצים ללמוד את פשר הסוגיה הזאת של בונה אל שפחתי ויבנה ממנה ממקום אחר, שגם שם יש לנו את אותו רעיון. בונה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. מישהי זוכרת ביחס למי זה מדובר? בקשר לשרה אימנו. גם על שרה אימנו מסופר שהיא הייתה הכרה, וגם היא חשבה על הרעיון הזה לתת את שפחתה לאברהם. תסתכלו בבקשה, תפתחו את החומש בפרק תזיין. אנחנו נקרא שם את שלושת הפסוקים הראשונים, ואנחנו נלמד את הרעיון שמסתתר מאחורי נתינת השפחה ליעקב, מתוך שרה שנותנת את שפחתה לאברהם. אז תסתכלו רגע בפרק תזיין. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה אגר. ותאמר שרי אל אברהם, הננה עצרני השם מלדת, בונה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. וישמע אברהם לכל שרי, ותיקח שרי אשת אברהם את אגר המצרית שפחתה, מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה. אז גם כאן אנחנו רוצים להבין מדוע שרה חשבה שאולי היא תיבנה בזכות זה שהיא תיתן את השפחה לאברהם. ודבר נוסף אנחנו רוצים להבין, בפסוק ג' כתוב, ותיקח שרי אשת אברהם את אגר המצרית שפחתה, ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה. יש פה לכאורה פועל מיותר. איזה פועל מיותר כאן? די היה לומר, ותיתן שרי אשת אברהם את אגר המצרית שפחתה לאברהם אישה לא לאישה. לשם מה צריך להגיד ותיקח שרי? מה זה מוסיף התיאור הזה ותיקח שרי? ולא די לומר רק ותיתן שרי את שפחתה לאברהם אישה לא לאישה. אז כדי להבין את הסיפור הזה נתבונן רגע בפסוק א'. בפסוק א', התורה מתארת את העקרות של שרה, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. לשם מה התורה צריכה לתאר לנו את העקרות שלה? הרי זה דבר שאנחנו כבר יודעים אותו מסוף פרשת נוח. תסתכלו רגע, תדפדפו לבראשית פרק י' פסוק למד. שם כתוב, ותהי שרי עקרה אין לה ולד. אז אנחנו יודעים ששרי עקרה. והתורה לא סיפרה לנו שנולד להם בן, אז אנחנו עדיין יודעים שהיא עקרה. אז לשם מה צריך להגיד פה, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. אבל אם נתבונן היטב ונעשה את ההשוואה בין הפסוק בסוף פרשת נוח לפסוק פה, פסוק א' בתחילת פרק ת' ז', נראה שיש הבדל שהוא ילמד אותנו למה התורה צריכה לתאר שוב את העקרות. בסוף פרשת נוח כתוב, ותהי שרי עקרה אין לה ולד. לה אין ולד. אבל פה בפסוק א' כתוב, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. בסוף פרשת נוח העקרות מיוחסת לשרה, ופה העקרות מיוחסת לאברהם, לא היא לא ילדה. מה זה אומר? זה אומר שבתחילת העקרות שרה חשבה שהיא עקרה, היא לא יולדת. למה? לה אין ולד. יש איזושהי בעיה איתה שהיא צריכה להתגבר עליה. היא צריכה לעשות השתדלות. בתפילות, בעבודת המידות, אולי אפילו לקבל איזשהו טיפול רפואי. היא מבינה שהעקרות זה חיסרון בה. לכן כתוב, שרי עקרה אין לה ולד. אבל בפרק תזיין משהו השתנה. משהו התחדש בהבנה של שרה ביחס להכרות. כבר לא אני הבעיה, אלא יש בעיה שהמגמה שלו, של אברהם ועשך לגוי גדול, היא לא יכולה להופיע. ואז היא אומרת בפסוק הבא, ותאמר שרה אל אברהם, איננה עצרני השם מלדת. היא מבינה שיש פה מעצור אלוקי שלא מאפשר את תופעת הפרי של אברהם. אני אומרת שרה, כבר עשיתי את העבודה. עשיתי את עבודת המידות, התאמצתי בתפילות, אבל זה לא זה. המציאות תקועה, מנועה מלהופיע את פרי בטנו של אברהם. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. ואז היא מבינה שאם היא תעשה מעשה שהיא תיקח את שפחתה ותיתן לאברהם, היא תיבנה ממנה. היא אומרת אולי ייבנה ממנה. מה הכוונה אולי ייבנה ממנה? אז רשי מסביר שלהיבנות זה שיהיה לי בן. זאת אומרת ששרה לא התייאשה מללדת, היא עדיין מצפה להיבנות. זאת אומרת שהיא תלד בן. אבל היא מבינה שנתינת השפחה לאברהם זה צעד מקדים, שאם היא תעשה אותו אז היא תזכה להיבנות, היא תזכה לבן. זאת אומרת, היא מבינה שלא הבן שיוולד מהגר הוא יהיה הבן של אברהם שממנו יצא עם ישראל. היא מאמינה שהבן שיצא ממנה הוא ממנו יצא עם ישראל, אבל היא מבינה שצריך איזשהו שלב הכנה. עכשיו אנחנו רוצים להבין מה באמת מסתתר מאחורי הרעיון הזה. למה היא חושבת שאם היא תיתן את שפחתה היא תיבנה? אז צריך להבין שברגע ששרה מבינה שכבר לא היא, לא אצלה הבעיה, בואו נראה את זה בחזל. אני רוצה שתראו את הדברים בחזל, במקור אחד. תסתכלו בבקשה בדף המקורות שלכם, במקור אחד. תכף אני אפתח אותו גם אצלי. ותאמר שרי אל אברהם, הננה הצרני השם מלדת. אומרים חזל, אמרה שרה, יודעת אנה מאיכן נסיבתי, אני יודעת מאיפה זה, מה הסיבה של ההכרות. לא כשם שהיו אומרים לי, כמה היא צריכה. היא לא צריכה לקבל איזה כמה, איזה סגול מאיזה רב. או שאומרים לי, הימוס היא צריכה, הימוס זה טיפול רפואי. לא, 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 זה לא קמה ולא טיפול רפואי, זה בכלל לא בעיה אצלי, אלא איננה עצרני השם מלדת. יש פה מעצור בעולם שהוא עדיין לא בשל, עדיין לא ראוי להכיל את פרי בטנו של אברהם. פרי בטנו של אברהם זה יצחק אבינו. יצחק אבינו זה מידת הדין, זה מדרגת קודש קודשים. אנחנו לא ניכנס עכשיו להבין מי זה יצחק, אבל זה תינוק שבכלל לא פשוט שהוא יבוא לעולם. העולם צריך לעבור הרבה הכנות והכשרות כדי להיות מסוגל להכיל בתוכו את יצחק. אז עכשיו שרה שואלת את עצמה, מה אני יכולה לעשות כדי לרומם את העולם ולעזור לו לצאת מהתקיעות שלו, כדי שבאמת אברהם אבינו יוכל פרי בטנו להופיע? היא מבינה ש לא ילדה לא, המגמה שלו תקועה. מה אני עושה כדי לשחרר את המעצור? ואז היא חושבת על הרעיון של נתינת השפחה, כי היא מבינה שיכול להיות בזה צעד של עילוי. אם היא תעשה את זה, היא תעלה את העולם, היא תרומם אותו למעלה, ואז ישתחרר המעצור. מה הרעיון? איזה התעלות יש בדבר הזה? אז צריך להבין ככה, שהיחס בין האבות והאימהות לעבדים ולשפחות, זה כמו היחס בין ישראל והעמים. והיחס שבין ישראל לעמים הוא כמו היחס בין קודש לחול, בין אור לחושך, נכון? ככה אנחנו אומרים בהבדלה, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. היחס שבין עם ישראל לעמים זה כמו בין קודש לחול, כמו בין גוף ונשמה. זאת אומרת שאברהם ושרה הם בחינת הנשמה. הם מזריחים את האור, את אור השם בעולם, והעבדים והשפחות זה הכלים, זה האיברים שמסוגלים לקלוט, לקבל את ההשפעה של האור הזה לתוכם. אז אברהם ושרה הם בחינת הנשמה, והעבדים והשפחות הם בחינת הגוף שמסוגל להכיל בתוכו את הנשמה. עכשיו שרה אומרת, אני אקח את השפחה, שהיא מייצגת את עולם הגוף, את עולם החומר, ואני ארומם אותו להידבק בנשמתו. אני אקח את השפחה שהיא מייצגת את עולם החומר, ואני ארים אותה להיות אשת אברהם, להיות דבוקה בקומת הנשמה. ואז אני אצור פה פעולה של עילוי, שעולם החומר מתעלה להידבק בנשמתו, ומתוך זה ייווצר עילוי במציאות, וממילא אנחנו נתקרב אל הרגע של ייבנה ממנה, שיהיה לי בן שהוא יהיה ההמשך של אברהם. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אומר רש"י, למה כתוב ותיקח שרי את אגר שפחתה, ולא רק ותיתן? אז אם אתם זוכרות שכבר למדנו בעבר, שחזל הרבה פעמים דורשים שאין לשון ויקח, אלא לשון עילוי. איפה ראינו את זה? ביחס ללקיחת האבנים שלוקח יעקב, שהוא לא לקח אותם לאיזשהו צורך פרקטי, אלא לצורך ברור מעלת המקום. אז גם כאן, ותיקח שרי את שפחתה, זה לא סתם אקט מעשי חיצוני, אלא יש פה מחשבה של עילוי, ובאמת אנחנו רואים את הרמז להסברה הזאת בדברי רש"י. תסתכלו במקור 2, אומר רש"י, למה כתוב ותיקח שרי? לקחתה בדברים, אמרה לה, אשרייך שזכית להידבק בגוף קדוש כזה. זאת אומרת ששרה לוקחת את הגר ונותנת אותה לאברהם, היא לא סתם לוקחת אותה, אלא היא מסבירה לה מה עומד ביסוד המהלך הזה. ומה עומד ביסוד המהלך הזה? רוממות קודש. היא לוקחת את השפחה ומדביקה אותה אל הקודש, היא יוצרת פה פעולה של עילוי, ובכך היא בטוחה שהיא תקדם את המציאות לקראת הופעת פרי בתנו של אברהם את יצחק. אולי נגיד רק עוד משפט אחד בקשר לזה. בפסוק ב' כתוב, וישמע אברהם לקול שרי, ונשאלת השאלה, למה צריך להגיד שאברהם שמע לקול שרי? כי בפסוק ד' כתוב, ויבוא אל הגר ותהר. אז אנחנו רואים שהוא שמע לקול שרי, הוא בא אל הגר והיא ירתה. אז למה צריך להגיד וישמע אברהם לקול שרי? אז צריך קודם כל לדייק שלא כתוב שהוא שמע בקול, שהוא לא שמע לשרה, אלא לקול שרי, לקול שלה. ואנחנו למדנו שקול זה קול פנימי. ובאמת רש"י אומר, מה זה וישמע אברהם לקול שרי? שמע לקול רוח הקודש שבא. זאת אומרת ששרה במעשה הזה היא פעלה מתוך רוח הקודש, ובזה היא כיוונה לגמרי לרצון השם. הכוונה של שרה הייתה ראויה ורצויה מלפני השם, וכל הלידה של ישמעאל זה לא איזה טעות וזה לא איזה פספוס, אלא זה מכוון לגמרי לסדר האלוקי. אם הבנו את זה, אנחנו עכשיו חוזרים לרחל. רחל מבינה שמה שהיא לא יולדת זה לא בגלל שהיא פחות צדיקה מלאה, זה לא בגלל חיסרון בה, אלא המציאות עדיין לא מוכשרת להופיע את פרי בטנה, כי באמת המדרגה של רחל היא מדרגת לעתיד לבוא. ולכן היא חושבת כמו שרה, מה אני יכולה לעשות כדי לרומם את המציאות, כדי לקדם אותה שהיא תוכל להופיע את פרי בטני? ואז היא אומרת את מה ששרה אמרה, אני אקח את השפחה שלי שהיא בבחינת הגוף, ואני ארומם אותה להידבק ביעקב, להידבק בנשמה, ועולם החומר יקבל את הצורה האידיאלית של יעקב, וככה המציאות תתקרב אל היכולת שלה להופיע את פרי בטני. ואז היא אומרת, הנה עמתי בלהה. למה היא אומרת הנה? הנה זה לא והנה לשון חידוש והפתעה. יש הבדל בין הנה ובין והנה. הנה זה הנה הדבר מוכן ומזומן. זאת אומרת, הנה השפחה שלי מוכנה לדבר הזה וראויה לדבר הזה. ולכן היא אומרת, הנה עמתי. היא לא אומרת הנה שפחתי, כי עמה עברייה לא קוראים לה שפחה. עמה עברייה נקראת עמה, ואז בזה שהיא אומרת עמתי, היא למעשה רומזת לזה שבלהה ראויה להיות חלק מבניין עם ישראל, כי כמו עמה עברייה, יש לה קשר לעבריות, יש לה קשר, יש לה שייכות בנשמה לבניין בית יעקב, והיא מזדהה לגמרי עם הקודש, והיא רוצה בשכלול הקודש. זאת אומרת שהשפחה מייצגת את עולם החומר, אבל זה שראוי ושוקק להופעת הנשמה, ולכן בית ישראל, עם ישראל ראוי שהוא ייבנה מההצטרפות של בלהה. אז את זה אנחנו לומדים מהמילה, הנה היא מוכנה ומזומנה, עמתי היא לא סתם שפחה, אלא היא עמה כמו עמה עברייה, שראויה לבוא בקהל ישראל. עכשיו, אם אתם זוכרות, אנחנו למדנו שהשפחות הן למעשה השתקפות וביטוי של מדרגת האימהות. למה זלפה נקראת זלפה? כמו שגבירתה הייתה מזלפת דמעות, כמו שהצד הדומיננטי בלאה זה הבכי, בכי בתפילה, בעמל הרוחני, אז זלפה הייתה דומה לה בזה, וגם בלהה נקראת בלהה, למה? כי הייתה מבהילה ביופיה, כמו שרחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, זאת אומרת שהצד החיצוני מביע בשלמות את הצד הפנימי, גם בלהה הייתה השתקפות של מדרגת רחל, וזה אומר שהצד החזק בבלהה זה הצד של הפיתוח של הצד החיצוני, שכלול חיי החומר וחיי החול, ולכן בהצטרפותה לבניין עם ישראל זה ירחיב ויעשיר את הבניין ויפאר אותו, ולכן בלהה ראויה להיות אשת יעקב. עד כדי כך בלהה ראויה להיות חלק מעם ישראל, מבניין בית ישראל, שאומרת רחל שהיא תלד על ברכי. מה הכוונה תלד על ברכי? זה כאילו שאני יולדת, זה כאילו יוצא מהברכיים שלי, מה שלא ראינו את הביטוי הזה אצל שרה. שרה לא אומרת הנה בוא אל שפחתי ותלד על ברכי, כי שרה כפי שהסברנו מבינה שהבן של הגר זה לא כמו הבן שיצא ממנה, לכן אצל שרה אנחנו לא פוגשים את הביטוי תלד על ברכי, כי הביטוי תלד על ברכי מבטא את זה שזה כאילו ילדתי אני בעצמי. ואז כתוב, ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב. בשביל מה צריך להגיד את זה? אז צריך לברר, אני לא זוכרת אם כבר דיברנו על זה, שלשון ביאה במקרא הוא מביע את המטרה. אני אסביר. כשאני אומרת הלכתי, אני עדיין לא הסברתי לאן הלכתי, מה המטרה שלי, אבל כשאני אומרת באתי, אני הגעתי ליעד. זאת אומרת, באתי בניגוד להלכתי, זה פועל שכולל בתוכו את היעד. זאת אומרת, שאם כתוב ויבוא אליה יעקב, זה לא סתם, אלא יעקב בא אליה, הוא בא אליה מתוך ייעוד, מתוך מטרה, מתוך מטרת קודש של בניין האומה, כדי להרחיב ולהעשיר את בניין בית ישראל בריבוי גוונים, בפיתוח והעצמה של כל הכוחות. ולכן לא כתוב רק ויבוא אליה, שיש פה מטרה, אלא ויבוא אליה יעקב, זאת מטרה של יעקב. המטרה שיעקב בשמה בא אל בילה היא מטרה יעקבית, מטרה של חלום הסולם, מטרה של לחבר שמיים וארץ, מטרה של להעשיר את בניין בית ישראל בריבוי גוונים שכולם יביעו את שם השם. ואז כתוב, ותר בילה ותלד ליעקב בן. למה צריך להגיד ליעקב? הרי זה ברור שילדה ליעקב. אלא שזה בדיוק החידוש בבית יעקב בניגוד לבית אברהם. אצל אברהם ושרה השפחה, ברגע שהיא הרתה, היא התנסעה. ותר כי הרת ותקל גבירתה בעיניה. עדיין אצל אברהם ושרה אנחנו לא רואים שהשפחה באמת מזוהה עם מגמות הקודש של בית אברהם ושרה. אבל פה בלהה יולדת ליעקב. כל עניינה זה להמשיך את יעקב, להגשים את הייעוד האלוקי שלו. השפחות בזמן יעקב זה בכלל לא דומה כמו השפחה בזמן אברהם ושרה. כי מאברהם ושרה עד יעקב, רחל ולאה, העולם התקדם, ואנחנו מוצאים את עולם החומר כבר במדרגה גבוהה יותר. שלא רק צריך לקחת אותו מבירה עמיקתה ולהעלות אותו למעלה, אלא הוא כבר נמצא במקום טוב שהוא רוצה להיות חלק מבניין הקודש. וככה, תסתכלו, מובא בפירוש בעלי התוספות במקור 3. הנה אמתי בלהה. ולמה אמרה שרה בונה אל שפחתי? זאת אומרת, למה בלהה לא אמרה הנה שפחתי בלהה כמו שאמרה שרה? אבל בלהה אמתי ומתי. זאת אומרת, למה רחל משתמשת בביטוי אמתי? כדי להגיד שהיא ראויה להיות חלק מאומתי. בלהה היא עולם החומר שכבר מכוון להצמיח את בית יעקב. לכן כתוב ותר ותלד ליעקב, כי היא מכוונת לגמרי להופעת עם ישראל. ואז אנחנו עוברים לפסוקים הבאים. פסוק וב, ותומר רחל, דנני אלוהים וגם שמע בקולי, ויתן לי בן. על כן קראה שמו דן. ותר עוד ותלד בלהה שפחת רחל, בן שני ליעקב. ותומר רחל, נפתולי אלוהים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי, ותקרא שמו נפתלי. אז אנחנו רוצים לשאול כמה שאלות. דנני אלוהים, מהו הדין שרחל מתכוונת שהקדוש ברוך הוא דן אותה? באיזה דין? מה הדין? וגם שמע בקולי. מה הכוונה וגם שמע בקולי? הרי בדרך כלל כשאדם מתפלל, ואנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה, אבל התורה לא סיפרה לנו שרחל התפללה. אז לאיזה קול הוא שמע? ועוד שאלה, למה כתוב שמע בלשון עבר, ולא וישמע בקולי, שזה גם עבר, אבל לא בלשון עתיד? נראה שיש לזה משמעות. ועוד שאלה, למה כתוב וגם? שמה צריך להגיד וגם? דנני אלוהים וישמע בקולי ויתן לי בן. זאת אומרת, רחל רואה שהבן הזה הוא לה, ויתן לי בן. אמנם בלהה ילדה אותו, אבל הוא לי. מה הכוונה שהוא לה? למה היא מתכוונת? פסוק ז', ותר עוד ותלת בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב. אנחנו כבר יודעים שבלהה היא שפחת רחל. אז מדוע צריך להזכיר את זה שוב? ודבר נוסף, למה צריך להגיד בן שני ליעקב? אנחנו יודעים שהיא כבר ילדה את דן, שהוא היה הראשון. אז אם כתוב עוד פעם ותר עוד ותלד, אז ברור שעכשיו זה הבן השני. אז להגיד שהוא שני, זה מיותר. פסוק ח', ותומר רחל נפתולי אלוהים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי. מה זה? מה זה הנפתולים האלה? למה הם נפתולי אלוקים? למה היא מתכוונת? גם יכולתי, מה היא יכלה? אז נצטרך להסביר את זה. אז נתחיל להסביר את הפסוקים האלה. קודם כל, המילה וגם מלמדת שרחל מתכוונת פה לשני עניינים. דנני אלוהים זה דבר אחד. וגם שמע בקולי זה עניין שני. שני עניינים יש פה. מה היחס ביניהם? מה זה דנני אלוהים? תסתכלו במקור 4, אומר המהרש"ל, דנני במידת הדין שאני לא זכיתי לבן. זאת אומרת, הדין הוא שאני עקרה ולא יולדת. וזה דין אלוקי שהקדוש ברוך הוא דן אותי בדין הזה. ואנחנו רואים שרחל מתרוממת לקבל בענווה את הדין האלוקי. דנני אלוהים. הדין הוא שאני עדיין לא זכיתי לבן. למה? כי יש תוכנית אלוקית שאומרת שעוד לא הגיע הזמן. ואם מתמלאת ענווה כלפי התוכנית האלוקית, כלפי הסדר האלוקי, והיא זוכרת טוב מאוד את מה שאמר לה יעקב, התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן, את חושבת שזה מתחיל מגורם אנושי? לא, יש פה סדר אלוקי. דנני אלוהים, רחל מודה שיש פה דין, שיש פה מהלך אלוקי, והיא מקבלת אותו בענווה. ואז היא גם אומרת, וגם שמעה בקולי, מצד שני, אם הולדת דן, ברגע שדן נולד, היא מבינה שהשם שמע בקולה. אז קודם כל אמרנו שהתורה לא מספרת שרחל התפללה, ובכל זאת כתוב שהשם שמע בקולה. אז המהר"ל מבאר שהתפילה לא מתחילה מהשפתיים, אלא תפילה זה קודם כל רצון פנימי, שאיפת קודש, רצון טהור ואידיאלי לקדם את תופעת שם השם במציאות. והשם שמע בקולה של רחל, זאת אומרת שהוא שמע לרצונה הטהור. זה שהיא רוצה ילדים זה לא בגלל שום טובת הנאה פרטית, אלא הרצון שלה טהור ומכוון לגמרי להופעת האומה, ולכן הרצון שלה ראוי שהוא יישמע. כמו שכתוב בתפילת אשרי, רצון יראיו יעשה. אנשים שהם יראי שמיים, הקדוש ברוך הוא מקבל את הרצון שלהם ועושה את הרצון שלהם. כי הרצון שלהם זה רצון השם. אז אם כתוב וגם שמע בקולי, זאת אומרת שרחל מבינה שהקול שלה רצוי כלפי מעלה, והיא גם תלד. איך אנחנו יודעים שהיא בטוחה שהיא תלד? כי היא לא אומרת וישמע השם בקולי, אלא שמע. מה ההבדל? אתם זוכרות שלמדנו את ההבדל בין ויומר ואמרה. גם ותומר לאה זה אמרה. אז למה פעם התורה אומרת אמרה ופעם ותומר? אז מי שזוכר תחזור על זה, מי שלא זוכר תחזור על זה, ומי שלא זוכר ומי שזוכרת אנחנו נגיד את זה שוב, שאמרה זה פועל בעבר, ולכן הוא מבטא עבר רחוק. ואילו ותומר זה גם אמרה, אבל אמרה עכשיו, עבר קרוב. אותו דבר גם לגבי וישמע. אילו היה כתוב וישמע בקולי, זאת אומרת שעכשיו השם שמע בקולי ונתן לי את דן. אבל שמע בלשון עבר, זאת אומרת שהיא מבינה שהקדוש ברוך הוא שמע את קולה למפרע כבר הרבה קודם. וזה שהיא עדיין לא ילדה, זה לא בגלל שהשם לא שמע, הוא שמע, גם שמע כבר בעבר הרחוק, אלא שכל מה שאני לא יולדת, זה לא בגלל שהשם לא שמע את התפילה, הוא לא שומע אותי רק עכשיו, אלא הוא שמע כבר קודם, אבל זה דנני אלוהים, עוד לא הגיע הזמן. יש דין שאומר שהמציאות עדיין צריכה לצמוח, להתקדם, כדי שיתגשם בו הרצון הטהור של רחל. ואז היא אומרת, ויתן לי בן. זאת אומרת, אף על פי שהיא לא ילדה, היא מבינה שזה הבן לה. מאיזו בחינה? מבחינה זו שבו כבר מתנוצצת המדרגה של רחל. אמנם לא היא ילדה אותו, אבל השפחה שלה, והשפחה שדומה לה, ולכן יש תכונה רחלית שכבר מופיעה בבן הזה. מתחילים, העולם כבר מתחיל להיפגש עם הניצנים הראשונים של מדרגת רחל. איך זה בא לידי ביטוי? אז אנחנו יודעים שמשבט דן נולד שמשון. שמשון לא היה איש פשוט בכלל, הוא היה איש קודש, נזיר אלוקים, והקדוש ברוך הוא בחר בו בתקופה מאוד קשה לעם ישראל, שעם ישראל היה בשפל המדרגה, ולא היו בו את הכוחות, ולא הייתה לו את היכולת לקום, להילחם ולהתמודד עם הפלישתים שכל הזמן התנכלו לו. אז הקדוש ברוך הוא בחר בשמשון שיעשה את העבודה לכלל ישראל. ובגלל שהוא נלחם את מלחמות השם בשביל כלל ישראל, הוא היה חייב לבוא ממקום עליון, ממקום של קדושה עליונה, ולכן הוא נולד נזיר אלוקים, הוא היה איש קודש, והקדושה שלו התבטאה בזה שהוא היה מוכן למכור את כל חיי העולם הזה שלו ואת כל חיי העולם הבא שלו בשביל להציל את עם ישראל. כשהוא הולך לפלישתים, הוא נכנס לתוכם, לתוך הזוהמה שלהם, והופך להיות חלק מהם, הוא מוותר על המשפחה, הוא מוותר על בית הכנסת, על המניינים, על ספרי הקודש, על סביבה תורנית של קדושה, הוא מוכן לוותר על הכל כדי להושיע את ישראל. זה איש קודש שאין לו מעצמו כלום, והוא מתנהג כמו נחש שמתפתל בתוך שורות האויב, כמו שיעקב אומר עליו, יהי דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רכבו אחור. זאת אומרת, הוא בתוך הפלישתים כמו נחש עוקץ אותם ומפיל אותם. למה? כי הוא ידע לדבר בשפה שלהם, בשפת הכוח, בשפת התחבולה והמלחמה. אז יש פה תופעה פלאית, איש יחידי שמנהל מערכה של עם שלם, ומתגלה בו גבורה נפשית וגופנית ושרירים מברזל, מכוח מה? מכוח ההתבטלות הגמורה שלו לכלל ישראל. ואומרים חז"ל, תסתכלו בבקשה במקור 5, שמשון בן מנוח כיחידו של עולם. מי זה יחידו של עולם? הקדוש ברוך הוא. אתם מבינות מה חז"ל אומרים? ששמשון הוא כמו הקדוש ברוך הוא. מה יחידו של עולם אינו צריך סיוע? כך שמשון בן מנוח אינו צריך לסיוע. למה הקדוש ברוך הוא לא צריך עזרה? מה זאת אומרת? כי הוא כולל את הכל בתוכו, הוא כל יכול, יש בו את כל הכוחות. ככה גם שמשון, זה איש יחיד שכולל בתוכו את הכוחות של כל כלל ישראל, ולכן הוא מנהל מלחמת התשה כנגד עם שלם בהצלחה עצומה, כי זה איש יחיד שהוא בעצם לא יחיד, הוא למעשה כולל בתוכו את הכוח האלוקי הכללי של כל האומה, וזה פורץ את כל מגבולות החומר, והוא מופיע בעוצמה אדירה. זאת אומרת שבשבט דן אנחנו רואים את הזיקה שבין הפרטים לכלל. יש פה פרט שהוא בעצם לא פרט, שהוא מופיע בו הכלל כולו. ואנחנו למדנו כשדיברנו על רחל, שהכוח של רחל זה בדיוק הזיקה שבין הפרטים לכלל. בזה שהיא הייתה יפת תואר ויפת מראה, לא נחזור על הדברים האלה, אתם יודעות את זה. אבל אנחנו הסברנו שלמעשה מה שמאגד את כל הפרטים לכלל אחד, זאת הנשמה שהיא מופיעה בכולם, בכל הפרטים. ובכל פרט בעם ישראל מופיע הכלל כולו. והסברנו שזה כמו בגוף האדם, שכל תא בגוף האדם הוא נושא בתוכו את הקוד הגנטי של כל הגוף כולו. אתם יודעות שהיום במדע מסוגלים לייצר כבשה, לשכפל כבשה, מזה שלוקחים תא אחד של כבשה והוא מתרבה וככה נוצרת כבשה. איך יכול להיות שמייצרים מיטה של כבשה, כבשה שלמה? כי בתא הזה יש כבר את כל הכבשה. היום זה דבר שידוע במדע. כך בכל אחד מעם ישראל יש את הצד הכללי. וגם אנחנו רואים את זה, אולי הזכרנו את זה, אני לא זוכרת, שמצד אחד אומרים חז"ל שבני ישראל כדי לעמוד על הר סיני היו צריכים להגיע ל-60 ריבו. 60, 6, המספר 6 הוא 4 רוחות השמיים מעלה ומטה. זאת אומרת זה מייצג משהו שלם שכולל את הכל, את כל הכוחות. לכן עם ישראל היה צריך להיות לפחות 60 ריבו כדי לעמוד במתן תורה. ומצד שני אומרים לנו חז"ל שכל אישה במצרים ילדה 6 בקרס אחד. מה הרעיון? שה-60 ריבו במיניאטורה, בתמצית, מופיע בכל פרט ופרט מעם ישראל, בכל אישה, בכל פרט בעם ישראל, יש 6. יש את הצד של הכלל שמופיע בכל אחד מהפרטים. זאת אומרת שנשמת האומה מתנגנת בכל אחד ואחד מישראל. עד כדי כך שלפעמים יכול להיות פרט אחד שהוא הכלל כולו. יש פתאום התפרצות כזאת של ההכרה של האחדות בין הכלל הפרטים בעם ישראל, עד כדי כך שצומח פרט אחד שהוא בתוכו רואים בגלוי, בעוצמה, את הכלל כולו. וזה שבט דן. ולכן היא אומרת, ייתן לי לי, וייתן לי השם בן, והבן הזה הוא לי. למה? כי מתנוצצת בו מדרגתי. מהי מדרגתי? האחדות הגמורה שבין הפרטים לכלל. כל פרט בעם ישראל הוא הכלל כולו. והסברנו שזה כמו בספר תורה, שאם אות אחת נמחקת מספר תורה, כל ספר תורה פסול. למה? כי כל אות היא שווה כנגד ספר התורה כולו. כל יהודי יש לו אות בספר תורה. הוא איבר מגוף שלם, ואם הוא חסר, זה לא חיסרון של פרט, זה חיסרון של הכלל כולו. והאמת הזאת של רחל מופיעה בשבט דן. איך עוד רואים את זה בשבט דן? אנחנו יודעים שהתפקיד שלו בעם ישראל היה להיות המאסף. המאסף במחנה ישראל. הוא הלך בסוף, בסוף השיירה. ואומרים חז"ל שהיו אנשים כל כך רשעים מעם ישראל שהענן פלט אותם החוצה מרוב טומאתם, מרוב רשעותם. אבל שבט דן היה לו כוח, היה לו כישרון כזה לאסוף את כל הנכשלים האלה שהענן פלט אותם מבחוץ. הם ידעו להתעסק עם כלל ישראל במדרגה הכל כך נמוכה שלו. למה? כי הם הבינו מה זה פרט בעם ישראל. פרט בעם ישראל שווה כלל. ולכן הם לא היו מוכנים לוותר אפילו על פרט אחד, והם ידעו להתעסק עם הפרטים השקועים האלה, ולהרים אותם אחד אחד, את כל הנכשלים ביותר, להחזיר אותם אל הכלל. אז אנחנו רואים שבאמת בלידת דן מתנוצצת מדרגת רחל, שנשמת הכלל מופיעה בכל פרט, גם הירוד והנכשל ביותר, ואנחנו רואים שלשמשון גם הייתה גבורת הגוף, לא רק גבורת הקודש של נזיר אלוקים, אלא גבורת הקודש שהיא כוללת את הכל, והיא מופיעה גם בגוף, בשרירים, ביכולת להרים משקלים אדירים, ובזה לנצח את הפלישתים. אז זה דן. ועכשיו אנחנו עוברים ללידת נפתלי. ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב. אז שאלנו, למה עוד פעם צריך להגיד שפחת רחל? התורה רוצה להגיד לנו שאף על פי שהשפחה כבר יולדת את הבן השני, ורחל עוד לא ילדה אף בן, זה לא גרם לה בשום אופן להתנשא על רחל ולהרגיש שהיא יותר טובה ממנה. עדיין היא נשארה שפחת רחל, זה לא כמו אגר. וכך אומר הנציב במקור 6, שפחת רחל כתיב כאן בייחוד. למה? ללמד שלא הייתה כמו אגר שהוקלה גבירתה בעיניה וזלזלה בשרה, אלא עדיין היא כמו שפחתה. בזמן יעקב, רחל ולאה אנחנו פוגשים את עולם החומר בענוותנותו כלפי הקודש. ואז כתוב, ותר עוד ותלד בלהה שפחת רחל, בן שני ליעקב. שמה צריך להגיד לנו שהוא בן שני? אם הוא נלד אחרי דן, אז ברור שהוא בן שני. אלא, הרבה פעמים, כשהתורה אומרת שני, שלישי, זה בא להגיד מדרגה שנייה על גבי הראשונה. עכשיו נולד נפתלי, אבל הוא בן שני, הוא על גבי הקומה הראשונה. זאת אומרת, בלי הופעת המדרגה של דן, אי אפשר היה לדבר על המדרגה של נפתלי. בלידת נפתלי יש עליית מדרגה. מה עליית המדרגה? שאצל דן הופיעה הנשמה גם בפרטים הנמוכים ביותר. הופיעה בו גבורת הגוף, גבורת השרירים, הקדושה שמופיעה בגוף הישראלי. אבל בלידת נפתלי זה כבר לא רק גבורת הגוף, אלא זה גבורת השכל והמחשבה. תכף נראה את זה, אבל צריך להבין שזה לא סתם שנפתלי הוא על גבי דן, שגבורת השכל והמחשבה מופיעה על גבי גבורת הגוף, כי ככה זה בעולם שלנו. בעולם הזה קודם כל מגיע מדרגת הגוף, ואחר כך מגיעה מדרגת הנשמה. אנחנו יודעים שכשתינוק נולד, אנחנו נפגשים בהתחלה עם הגוף שלו, ומה שמעסיק אותנו זה לגדל את גופו, שהוא יתחזק ויהיה חזק ויעמוד על רגליו. ורק בגיל 13 אנחנו נפגשים עם קומת הדעת, עם ההצטרפות למניין, ואז כבר מתחילה להעסיק אותנו גם קומת הרוח. אבל ככה זה בעם ישראל. תינוק שנולד לא מניחים לו תפילין, כי עדיין צריך לבנות את גופו, ועל גבי בניין הגוף תופיע גם קומת הרוח. אז גם כן כאן, נפתלי הוא בן שני ליעקב, הוא קומה שנייה על גבי הראשונה. איך אנחנו רואים את נפתלי, את גבורת השכל והמחשבה בנפתלי? אז תסתכלו בבקשה במקור 7, חז"ל דורשים את השם נפתלי מלשון נופת, נופת צופים. וחז"ל אומרים ככה, דברי תורה שנאמר בהם מתוקים מדבש ונופת צופים, יהיו נאמרים בחלקו של נפתלי. זאת אומרת, בנחלת שבט נפתלי, התורה מתוקה. למה התורה מתוקה? כי יש שם מדרגת לימוד תורה בפאזה אחרת. מה היה חלקו של נפתלי? איפה אנחנו רואים את זה? אז אנחנו יודעים שטבריה, העיר טבריה, הייתה בנחלת שבט בנימין, נפתלי, בשבט נפתלי, סליחה, וטבריה הייתה מרכז תורת ארץ ישראל מימי חורבן בית שני ועד סוף ימי הגאונים. בבבל יש לנו את תורת בבל, את התלמוד הבבלי, אבל בארץ ישראל יש לנו את התלמוד הירושלמי שנתחבר בטבריה במקום משכנה של הישיבה הגדולה והסנהדרין, ותורת ארץ ישראל בחלקו של נפתלי היא מתוקה מדבש. מה יוצר את המתיקות הזאת? המדרגה של רחל. מה המדרגה של רחל? האחדות של הפרטים עם הכלל. שהפרט הוא לא פרט, אלא נשמת הכלל זורמת בתוכו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, יש פה מדרגת לימוד תורה חדשה כללית. אפשר ללמוד תורה כאוסף של מצוות, כאוסף של הוראות וחוקים, כאוסף של פסוקים, כאוסף של פרשנים, זה אומר ככה, זה אומר ככה. אבל אפשר ללמוד את התורה ולהבין שהתורה זה לא אוסף של פרטים, אלא יש פה גילוי של נשמה אחת שחורזת את כל הפרטים. בואו נסביר את זה בדוגמה. אפשר לתפוס שהתורה מחולקת לקטגוריות של מצוות. יש מצוות בין אדם למקום, יש מצוות בין אדם לחברו, יש מצוות תעשה, יש מצוות לא תעשה. יש אוסף של מעשים, של פרטים. מה הקשר? מה הקשר ביניהם? מה הקשר למשל בין איסור אכילת חזיר למצוות ואהבת לרעך כמוך? מה הקשר? שאלו אדם פשוט, יגיד אין קשר, זה מצווה בין אדם לחברו, זה מצווה בין אדם למקום, איך זה קשור? אבל באמת דוד המלך אומר, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, באמת המצוות מחוברות, ודווקא דרך כולם ביחד אפשר להיפגש עם תורת השם תמימה, שלמה, עם רעיון אחד. אז זאת אומרת שחייב שיש רעיון, חייב להיות שיש רעיון אחד שחורז את כל הפרטים, והוא חורז גם את מצוות איסור אכילת חזירים ואהבת לרעך כמוך. מה הקשר? אז קודם כל אנחנו יודעים, זה קשור עכשיו לימים של ספירת העומר, שרבי עקיבא אומר שאהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. למה אהבת הרע זה כלל גדול? כי אם אני אוהב את הרע כמו שאני אוהב את עצמי, זאת אומרת שכבר התרוממתי להבין שהרע הוא חלק ממני. שאנחנו באמת אחד. שאנחנו שני איברים של גוף אחד. זאת אומרת שאני כבר התרוממתי לחיות את שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אמת אחת שמתגלה בכולם, בכל הפרטים, והקדוש ברוך הוא אלוקנו של כולנו. מצוות ואהבת לרעך כמוך היא כלל, כי מי שכבר מגיע למדרגה הזאת, זאת אומרת שהוא חי את הכלל, הוא חי את זה שאין פה, אין לנו פה עסק עם פרטים שכל פרט עומד בפני עצמו, אלא באמת אנחנו גוף אחד, ולכן אני מסוגל לאהוב את חברי ממש כמו שאני אוהב את עצמי. זה הכלל של התורה. הכלל של התורה זה שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד. ואיך זה מתגשם? איך זה בא לידי ביטוי? במצווה הגדולה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. אז מה זה קשור לאכילת חזיר? אז אומרים הראשונים שכל האיסור של מאכלות אסורים זה בגלל שהם מטמטמים את הנפש. זה בגלל שהם עושים אותנו גסים. אומר הרמב"ן שהחזיר וכל הבהמות הטורפות יש בהם גסות, יש בהם אכזריות. כשאדם אוכל בשר של נמר שהוא אכזרי וטורף, אז הבשר שמתעכל בתוכו, הוא הופך להיות הדם שזורם בגופו. והדם הוא הנפש. ועכשיו יש לו דם ויש לו נפש עם אכזריות. ואם הוא אדם אכזרי וגס, הוא בחיים לא יוכל להתרומם, להיות עדין נפש כלפי חברו ולחוש את צרתו של החבר ולשמוח בשמחתו של החבר. בוודאי שיש קשר מהותי בין מאכלות אסורים לבאהבת לרעך כמוך. יש נשמה אחת, יש תוכן אחד שמחבר את כל הפרטים. ומה שאסור לנו לאכול מאכלים אסורים, ומה שאסור לנו להתייחד עם אישה ולשמוע כל אישה ושמירת שבת ושלוש תפילות ביום ותפילין, כל ערימת המצוות האלה, יש מגמה אחת שזורמת בכולם. והתורה זה לא אוסף פרטים, זאת אמת אחת שמתגלה דרך כל הפרטים. כשאתה לומד ככה תורה, התורה היא מתוקה. אתה רואה את האור שמופיע בכל הפרטים, אז פרטים הם כבר לא יבשים. זה לא איזה אוסף חוקים מעשיים טכניים שאין בהם נשמה. ואז שלומדים ככה תורה, אז התורה היא מתוקה מדבש ונופת צופים, וככה למדו תורה בחלקו של נפתלי. אז אצל נפתלי אנחנו רואים את גבורת השכל והמחשבה. מה זה הגבורה? הגבורה זה להתגבר על הראייה השטחית, שרואה הרבה הרבה פרטים, ולהיות מסוגל להתרומם, לשמוע את המנגינה הכללית שחורזת. דרך אגב, זה כוח לימוד התורה בארץ ישראל. הרב קוק, הרי ידוע שחזל אומרים בגמרא שאווירה בארץ ישראל מחכים. מי שחי בארץ ישראל ונושם את האוויר שלה, זה מחכים אותו. אומר הרב קוק, מאיזו בחינה זה מחכים אותו? אנחנו פה יותר אינטליגנטים? ה-IQ שלנו פה נהיה יותר גבוה? לא בהכרח שזאת הכוונה. אז אומר הרב, מה זה אווירה בארץ ישראל מחכים? אז אומר הרב קוק באורות הקודש, הנותן הערה בנשמה, לאוויר של ארץ ישראל, יש כוח להאיר את הנשמה שלנו, להשכיל את היסוד של העולם המאוחד. בארץ ישראל יש כוח מיוחד, הערה מיוחדת בנשמה, שמאפשרת לנו לראות את הכלל שקיים בכל הפרטים. ואז התורה שנלמדת בשבט נפתלי, היא לא מתעסקת רק עם המסע ומתן ההלכתי ועם פסיקת ההלכה, שזה דברים חשובים מאוד, אלא היא מתעסקת בגילוי האור הכללי של התורה. ואז התורה שנלמדת בנחלת שבט נפתלי היא מאירת עיניים, היא מלאת חיים, מלאת חיוניות. וככה תסתכלו במקור 8, שזה מקור שמיוחס לרבי משה הדרשן. בראשית רבתי, תסתכלו במקור 8, אמרו על נפתלי שכשהיה בבית המדרש, דבש וחלב היה נוטף מפיהם, שלכך נקרא שמו נפתלי, דבריו היו נופת בתורה. זה היה תענוג לשמוע תורה וללמוד תורה מנפתלי. אז בנפתלי אנחנו רואים את הכוח הכללי של רחל, לא בשרירים, אלא בבהירות הדעת. ולכן כתוב על נפתלי גם שהוא נפתלי איילה שלוחה. לנפתלי היה כוח לרוץ מהר. למה? כי בשבילו לקיים את המצוות זה לא עוד מעשים, אלא כיוון שהוא היה מחובר אל הערך הכללי של כל הפרטים, הוא ידע שזה לא עוד מעשה, אלא זה נשמה, זה אור גדול, ולכן הרגליים שלו נשאו אותו לרוץ ביתר עוז וביתר שמחה מכולם. כי הוא חי, הוא חווה את הצד הכללי של התורה, ואצלו הפרטים לא היו פרטים. זו לידת נפתלי, ועכשיו רחל אומרת, כשנולד נפתלי, נפתולי אלוהים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי. מה כתוב כאן? לאלו נפתולים רחל מתכוונת. אז בפרשנים מופיעה משמעות כפולה. לשורש פתל. המשמעות הראשונה זה התפתלות, פתל מלשון התפתלות, להתפתל, להתעקם, זה אומר לנו להתנהג בדרך לא ישרה. כמו שכתוב בנביא, דור עיקש ופתלתול, דור שלא הולך בדרך ישרה. המשמעות הראשונה של הנפתולים זה התפתלות. המשמעות השנייה היא דווקא משמעות חיובית של חיבור, ואת זה אנחנו לומדים מפסוק בפרשת חוקת, שכתוב שם בהלכות טומאה וטהרה של כלים, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו תמהו. מה הכוונה כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו? כלי פתוח שאין עליו מכסה. מכסה שמחובר לסיר נקרא צמיד פתיל. פתיל זה מחובר. אז נפתולים זה גם במשמעות של חיבורים. עכשיו אנחנו רוצים להבין את הפסוק הזה לאור שתי האפשרויות הפרשניות, ואנחנו נראה ששתי האפשרויות משלימות את ההבנה של הפסוק. אז בואו נתחיל להבין את הפסוק על פי המשמעות השלילית, שנפתולים זה מלשון התפתלות. כשרחל אומרת נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי, היא מתייחסת לזה שהיא הייתה צריכה להתפתל ולהתנהג בדרך לא ישרה עם אחותה. מתי זה היה? מתי זה היה? כשהיא ראתה את לאה נכנסת לחופה, ואז היא בעצם הייתה צריכה לבגוד באמון שלה עם יעקב. למה? כי אם אתם זוכרות את כל הסיפור של מסירת הסימנים, יעקב ידע שלבן הוא רמאי, ושהוא יכול להכניס לו את לאה במקום רחל. ולכן יעקב ורחל החליטו על סימנים. רחל תגיד לו דברים שלפי זה הוא ידע שהיא רחל ולא מישהי אחרת. אבל ברגע החתונה, ראתה רחל שמכניסים את לאה, ואז היא מסרה את הסימנים שהיא קבעה עם יעקב, היא מסרה אותם לאחותה. לכן כשרחל אומרת נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי, אני התפתלתי כשראיתי את אחותי נכנסת לחופה, ונהגתי בדרך לא ישרה, ונתתי לה את הסימנים. בואו נראה את זה, אומר את זה רבי שמחה בוני מפשיסחה במקור 9. ותאמר רחל נפתולי אלוקים נפתלתי, נראה פירושו, הנה באמת רחל עשתה כאן שלא כעוגן. במה שמסרה הסימנים ללאה, כי בעצם היא שקרה ליעקב, ועל זה עכשיו היא מדברת, כשהיא אומרת, נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי. אז קודם כל, צריך להבין למה באמת היא עשתה את זה, למה היא שקרה ליעקב. איך יכול להיות שרחל מפרה את ההסכם שבינה ובין יעקב? זאת מעילה באמון ולכאורה שיתוף פעולה עם האבא הרשע והרמאי שלה. את צריך להבין ככה, שכשרחל נכנסת לחופה, כשהיא עומדת להיכנס לחופה והיא רואה שלבן דוחפת לאה, באותו רגע היא לא חושבת על הכאב והצער שלה, שהיא ולא אני, אלא הדבר הראשון שעולה לה בראש זה, עכשיו תיקלם אחותי, היא מבינה איזה ביזיון הולכת לספוג לאה, ברגע שיעקב יגלה שלא היא ויגיד לה, החוצה. וזה מה שכואב לה ובוער לה עכשיו, והיא מבינה שזה לא ייתכן, שהיא תיכנס לחופה על גבי בושתה של לאה. רגע. אני, יעקב ואני, תכננו להתחתן ולבנות את עם ישראל, שיביא ברכה לאנושות כולה, יהיה אור לגויים. האם יכול להיות שעם קדוש, גוי צדיק, שומר אמונים כזה, ייווצר מתוך דריסה של הזולת? לא יכול להיות. לא יכול להיות, כי כתוב שלעולם נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. עדיף שאדם יישרף ולא יגיע למצב כזה שהוא גורם ביזיון לחברו. אז אומרת רחל, רגע, הקדוש ברוך הוא שם לי פה ברקס, כי אם אני רוצה להתחתן עם יעקב ואני מבינה שבשביל זה אחותי צריכה להתבייש, זה לא זה. זאת אומרת שכנראה הקדוש ברוך הוא רוצה שגם לאה תתחתן עם יעקב. יש פה תוכנית אלוקית שונה ממה שאני חשבתי, והיא מפנה את המקום באצילות רוח, ומוסרת את הסימנים ללאה, והיא מבינה שלשקר ליעקב זה חמור מאוד. אבל להלבין את פני, את פניה של לאה זה חמור שבעתיים. ולפעמים הניסיון שאדם עומד בו זה לא לבחור בין טוב ובין רע, אלא זה לבחור בין הרע לרע במיעוטו. יש פה שתי אפשרויות, או שתיקלם אחותי, או שאני עכשיו מפרה את האמון ביני ובין יעקב. שניהם נוראים. מה יותר נורא? להלבין את פניה של לאה, ולכן היא מוסרת את הסימנים, וגם אנחנו לא מצאנו שיעקב הקפיד עליה על הדבר הזה, הוא ידע שהיא צדיקה גדולה בזה שהיא מסרה את הסימנים. אז עכשיו, לאור זה, מה זה נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי? אני הייתי צריכה להתפתל כשראיתי את אחותי נכנסת לחופה, אבל ידעתי שזה נפתולי אלוקים. זו תוכנית אלוקית, זה סדר אלוקי שמחייב אותי להתפתל. גם יכולתי, ולכן מצאתי בי את בעצמי את הכוחות להיות מסוגלת ויכולה לעמוד בניסיון הזה. התפתלתי כי הבנתי שזה נפתולי אלוקים, וזה מה שאני צריכה לעשות, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שגם לאה תתחתן עם יעקב, ולכן כשהבנתי שזה אלוקי, נפתולי אלוקים, גם יכולתי לעמוד בניסיון הזה. זאת ההבנה לפי המשמעות השלילית, שנפתולים זה מלשון התפתלות. אבל לפי המשמעות השנייה, שנפתולים זה דווקא חיבורים, אז יוצא לנו, נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי, חיבורים אלוקיים, נתחברתי עם אחותי גם יכולתי. מה הכוונה? בחיבורים אלוקיים, בתוכנית אלוקית, הקדוש ברוך הוא דאג לחבר אותי עם לאה, ששתינו נהיה ביחד נשותיו של יעקב, ורק כך יכולתי גם אני ללדת. כל מה שאני יכולה ללדת זה בזכות זה שלאה נכנסה קודם לחופה. אם לא היינו שתינו נשותיו של יעקב, אני לבד, הכוח שלי לא היה יכול לבוא לידי ביטוי להופיע בעולם. לאה היא זו שמכשירה את הדרך, היא סוללת את הדרך להופעת מדרגתי. אם לא היו ששת ימי המעשה, גם לא תהיה שבת. בלידת נפתלי, אחרי לידת דן, רחל מתרוממת להבין את התוכנית האלוקית, את המהלך האלוקי, שחייבים גם את לאה בתוך הסיפור הזה, ודווקא ההתחברות ללאה היא זו שמאפשרת גם את הופעת כוחי. מתוך ההבנה הזאת של רחל, אנחנו נראה שגם לאה מתרוממת להבנה הזאת, ובשיעור הבא אנחנו נראה שגם היא לוקחת את זלפה שפחתה ונותנת אותה ליעקב, אף על פי שכבר יש לה ארבעה בנים, ואנחנו נבין למה היא עושה את זה בעזרת השם בשיעור הבא. אז בהצלחה רבה וכל טוב.